קורות. נגיע כמובן לנושא של יום העצמאות, אבל חשוב מאוד לראות את הדברים מהמקורות, להבין, ואם אלה כשאדם מבין, אז הוא יכול יותר לשמוח, יותר לחוש, להבין ולהפעיל את הדיונים שיש סביב אמירת הלל ביום העצמאות, כן לומר, לא לומר, לשמוח, לא לשמוח. אנחנו ככה נלך על הגבול של הצד השקפתי אמוני והמקורות הגמרתיים, נקרא לזה. פחות ניכנס לסוגי הלכתית של הלל, הלל שלם, הלל לא שלם, ערב, בוקר. אתמול היה דיון בקבוצה אצלי ביישוב על דעה שאומרת לומר גם הלל בערב. אמרו שאם אומרים הלל בליל הסדר בערב, אז קל וחומר, בהקמת המדינה, כי זה נס מבחינה מסוימת יותר גדול, אמנם לא היה נס גדול, אבל זה קיבוץ גלויות של עם ישראל מכל הארצות, וזה קיומי. בכל אופן, בסדר, לא, ויש באמת משתמר לומר הלל בברכה בערב. ושם התייחסתי, אמרתי שאנחנו צריכים להבין שלומר הלל זה חשוב, להודות לקדוש ברוך הוא זה חשוב, אבל אם לומר הלל שלם או הלל לא שלם, אם לומר הערב או בוקר, זה שאלות הלכתיות, זה לא בכך, ככל שאתה אומר יותר פרקי הלל ואתה יותר מברך, אתה יותר מודה לקדוש ברוך הוא. אפשר להודות לקדוש ברוך הוא, גם מי שסובר לומר הלל שלם בלי ברכה בבוקר, וגם מי שאומר להגיד הלל שלם בערב ובבוקר, אם כי בערב זה דעת מיעוט, כמעט אין פוסקים שאומרים לומר בערב. דוגמה לזה אפשר לראות בנושא של ברכת הגומל. אנחנו אצלנו ביישוב מנסים קצת לסדר את זה, כי לא פעם קורה שבן אדם עבר אירוע מאוד מאוד משמעותי, ממש הצלה, ומרגיש צורך גדול עוד לקדוש ברוך הוא, הוא כמעט נפגע בתאונה, וכל מיני דברים באמת מאוד מסעירים, אז באופן ספונטני בא לבית הכנסת, עולה לתורה, מברך הגומל. ואז מתברר שלפי הכללים ההלכתיים, עולה צריך לברך הגומל. אז אני מסביר להם שלהודות להלל לשבח בוודאי, תאמר ברכי נפשי, תאמר נשמת כוחה, תעשה סעודת הודיה, אבל כדי להיכנס להגדרה ההלכתית של ברכת הגומל, אתה צריך לעמוד בהגדרות ההלכתיות. זה לא גורע מהחובה להודות. אתה תודה לקדוש ברוך הוא, זה בסדר גמור, אבל הגומל זה יש לו את הכללים ההלכתיים. אותו דבר לגבי הלל, אני אומר שוב, אני לא נכנס לפרטים ההלכתיים, מתי אומרים הלל ומתי לא, אבל צריך להבין שיש פה סוגיות הלכתיות שלא ניכנס אליהן. לעומת זאת, יש פה חובה להודות, ואני רוצה פה על פי דברי חז"ל ומאמר של הרב צבי יהודה קוק, זה צה"ל להבין את המקום של החובה. אני רוצה גם לגוע בטענה שטוענים, זה מופיע גם בתשובות של הרב עובדיה יוסף, גם נצא מנקודת ההנחה שמלחמת השחרור והקמת המדינה, זה היה באמת דבר, זה היום עשה השם להגיע לה מנשמחה בו, נפחת בעינינו, ואותך השם כאן איתני, אבל רוצים להבין מה היה בהי ביום. אנחנו יודעים שחז"ל קובעים תאריך, כי באותו היום קרה משהו משמעותי. קפה בכסלב, הגיעו להם בית המקדש, יצריך עוד להדליק את פח השמן. תדווה בניסן, יצאנו ממצרים, ובסיוון, קיבלנו את התורה. אבל מה קרה ב-MBR? הרי זו תקופה שלמה של הקמת המדינה, החלטת האומות המאוחדות שהייתה לפני כן. חזר על הקמת המדינה ב-MBR, מלחמת השחרור. אולי היה צריך בתום מלחמת השחרור לקבוע איזה תאריך שלא די, אבל ב-MBR, לכאורה, לכאורה, זה הדיון שלנו, היה משהו טכני שבן גוריון כנס את מועצת העם, הכריז על הקמת המדינה, מגילת העצמאות, אבל באותו יום, ספציפית, יכולה לא קרה משהו שמצדיק אמירת הלל, ב-ABR. זה אחת הטענות שטוען הרב עובדיה יוסף, רשות שלום הקמת המדינה, אומר אין ספק שהקמת המדינה זה נס, זה קיבוץ גלויות, זה דבר עצום, אבל מה יש ב-ABR? וזה אני קצת רוצה לגוע, זה מאמר שקדם רוצה לדקוק מנתיבות ישראל, אבל על פי גמרא במסכת בא המציאה, שאני חושב שזה שופך אור על כל ניסי המדינה, כל ניסי הקמת המדינה, ובאיזשהו מקום גם המאבק שלנו, כמו שאנחנו יודעים, המאבק על העצמאות שלנו עדיין לא הסתיים, אנחנו כל הזמן נמצאים בעימותים, עם אומות העולם, זה יכול להיות עימות צבאי, זה יכול להיות עימות, אפילו הייתי אומר, קצת תרבותי, ולהבין את הנקודה. אז אנחנו ברשותכם, נפתח בגמרא מסכת במצח שמופיעה לפניכם, שורה שישית מלמטה, יש שם בתים רב ששת, יש שם כוכבית, רב ששת מביא לנו ברייתא, רואה, שהיה רואה, בניח חדרו ובא לעיר. ובא זאב את הרף, ובא הריב את הרס. אין אומרים, אילו היה שם היה מציל, אלא עומדים אותו. אם יכול להציל, חייב, ואם לא פטור. הסיפור שם, זה מתייחס לגמרא קודם, אני גם בזה, אדם שקיבל פיקדון, בזמנו רועים, זה היה שומרי שכר. אנשים האלה הם כבשים בסמוך לבית, בעצם בבוקר לעבודה, לענייניהם, מפקידים את הצון שלהם בידי הרועה, תמורת תשלום, והם לוקחים אותו מחזרה. הרועה הזה מעל בתפקידו, פשע, הלך הבית, הלך לעיר, השאיר את רצון לבד. אלא מה? בינתיים קרה אונס, כי מה שקרה לעדר, שהגיע שם זאב לטרף, והרי בדרס. אומר הרועה, נכון, אני מודה באשמה פשעתי, אבל גם אם הייתי שם, לא יכולתי להציל. כי מה אני יכול לעשות נגד זאב ונגד ארי? אז באמת אומרת הברייתא, אנחנו מקבלים את הטענה שלו, אני לא אומר אם הוא היה שם היה מציל, כי הוא הולך להציל, אלא עומדים. אם באמת היה לו יכולות להציל חייו, ואם לאו, אם הם מבינים שהוא רואה לבד מול הריות וזאבים, לא יכול לעשות כלום, הוא פטור. עכשיו, למה זה מתאים רב ששת? כי הגמרא, כמה שעות לפני כן, מספרת על אריס, אריס זה אדם שמקבל שדה כדי לטפל בה, לזרוע בה, וביבול הוא מתחלק יחד עם הבעלים. ואריס הזה שנה אחת לא זרה, אבל באותה שנה היה שידפון והייתה בצורת ולא יצא כלום. בא אליו הבעלים ואומר לו, אתה לא בסדר, למה לא זרעת? אומר לו, אריס נכון, אני לא בסדר, אבל גם הייתי זרוע, לא יצא כלום. כי בשנה הזאת היה חגב, והיו מזיקים שלמנים מהחיטה לצמוח, אז אמר לו, לא, אולי תראו שהוא רם מעל ומתאים רב ששת, די אמר לה, אומר לו הבעל השדה, אילו זרעתה, היה מקיים בי, אני בעל השדה, לא אבושו בעת רעה, ובעת רעבון נסבר. כלומר, עזוב, זה העניינים ביני לבין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה לשדה שלי, למרות שבכל האזור, היה חגב, וזה לא עניינך. אתה החלטת שאתה לא זורע, המסך ירד אצל כולם או רק אצלי? עם המקור עכשיו.
המסך ירד אצל כולם, פשוט כרגע היית מעלה את זה מחדש, כדי שאני אוכל לסכם.
בסדר. תודה רבה. אז יש פה למעשה סתירה. לגבי שדה, הבעלים תובע את האריס, אומר לו, למה לא זרעת? אל תגיד לי, גם הייתי זורע, לא יצא מזה כלום. לי יש את הסייאת הדשמה שלי שבמהר אבו נסבר. לעומת זאת אומרת הברייתא לגבי רועה, אני אקבל את הטענה שהוא אומר, נכון, פשעתי, לא שמעתי על העדר, אבל גם אם הייתי שם, בא ארי ובא זאב וטרפו. ואז הגמרא אומרת עוד דבר, הגמרא מנסה לתרץ, כן, שורה שלישית ולמטה, משום די אמר לי, כן, הבעלים אומר לה, לא סליחה, אני לא קראתי את הכל, שורה רבית מלמטה, והמי, הגמרא מסיימת את הקושיה, די מלא, הבעלים מגיד לרועה, היא הבית אתם, אם היית שם, אבא מקיים בי, אני בא לצון, גם את הרי, גם את הדוב, עיקר עבדך. מקום מאוד חשוב לענייננו, יאמר הבעלים לרועה, שוב, זה לא עניינך, אתה קיבלת עדר לשמור עליו, עדר צריך להיות שם. זה שהלכת ובסוף קרה אונס, ובין אם היית שם, בין אם לא זה לא משנה, זה לא נכון, כי דוד המלך בספר שמואל א', פרק י' ז', יש את הסיפור הידוע שמלחמת דוד וגוליאת, אז לפני כן דוד הרי מגיע לדרוש לשלום אחיו, והוא רואה את כל המצב שם, אני עוד רגע אפרט, ושאול אמר לו, מה אתה מסוגל להילחם בגוליאת? זה אומר לו, כן, גם את הארי, גם את הדוב, יקרא עבדך. אם אני הייתי מסוגל, ככה דוד מספר, כשהייתי רועה צון, כדוע דוד הרועה צון, הגיע ארי, הגיע דוב, לפגוע בצאן, ואני הצלחתי להכות אותו. אומר דוד לשאול, אם הצלחתי להכות את הארי והאדום, אני גם יכול להתמודד עם שאול. עוד מעט נחזור לזה, לענייננו, אומר בעל הצאן לרועה, אם היית שם, יכול להיות שהיית דוד המלך, היית מצליח להתמודד עם הארי והאדום, אז למה הלכת? אני רוצה לחייב אותך. אז אומר, הורה עונה לבעלים, אני משך לקרוא, משום דה אמר לי, אומר הורה לבעלים, היא אבית חזית ברוכו שהיא להכניסה, אם אתה בא לעדר כזה, יש לך כזאת שאלה דשמיה, ויכל לקרוא לך נש, אני הייתי מצליח להניס את הדור, בלי שאני נמצא, אבא התרחש להכניסה, כרבי חנינה בן דוסה, דמתיין איזי דובי בקרנאיו. אמר לה, אם יש לך יכולת לקבל ניסים, אז גם אם לא הייתי שם, יש סיפור על רבי חנינה בן דוסה, מופיע מסכת תענית משלמד, שהגיעו דובים לטרוף את העזים,
רגע, רגע, הרב נוח, לא שומעים.
רגע.
הנה, אחלה.
נכבר המיקרופון, נשמע. עכשיו שומעים? כן, סליחה. אומר ה... לא, נראה שלא שומעים.
שומעים, שומעים.
סליחה, בסדר. אומר רואה לבעל הצון, אם אתה היית כזה צדיק, אז כזה רבי חנן בן דוסה, אני גם לא צריך להיות שם. כי הזים שלך היו מרימים את הדובים בקרניים. ואז הוא אומר לו, ונאי מלא, אומר בעל הבית לרועה, נידי לניסה רבה לא אבא חזינה, אומר לו, תשמע, אני לא רבי חנינה מדוסה, אני לא חושב שהעיזים שלי יודעים להרים דובים בקרניים, ולניסה זוטה חזינה. מה זה ניסה זוטה? אם היית שם, היית כמו דוד המלך, היית נלחם בדובים, בזה ובארי. זו, אלה דברי הגמרא, נסכים אותם לצורך העניין, יש כאן דיון בין רועה לבין בעלים, הרועה לא היה, הזניח את העדר, פשע, והלך לעיר, מתיים העיזים יטרפו על ידי זאבים והריות, יש פה ויכוח בין הרועה לבין הבעלים, הבעלים אומר לו, אם היית שם היית מציל, זאת אומרת לו, מה אני נראה לך, רבי חנינה מדוסה, אמר לו, אתה לא רבי חנינה מדוסה, אבל אתה יכולת לקבל יכולות של דוד המלך, דוד המלך, עוד מעט נחזור לסיפור, של מול דוד וגוליאת, מספר לשאול שהוא יצח להקות את הארי ואת האדום, אולי גם אתה יכול לעשות את זה. נכון, זה נס, אבל זה ניס הזאת. אז מה אנחנו יודעים מהגמרא כמה דברים? א', יש מושג שנקרא ניס הרבה, ניס הזאת. ניס הרבה זה רבי חנינה בן דוסה, אפשר להגיד נס גלוי, שהעיזים שלו מרימים דובים בקרניים. ניס הזאת זה דוד המלך, שמסוגל להילחם מול ארי ומול דוב. ניס הזוטה זו דרישה ממונית שדורש בעל הצון מהרועה, אני רוצה שאתה תתגבר, תילחם, ויהיה לך ניס הזוטה. זאת אומרת, זה ריאלי, זה משהו שהוא בר השגה. ולכן, לכאורה, הרועה צריך פה לשלם, כי אם הוא היה שם, יכול להיות שאדם לקבל את הכוח שדוד המלך ונלחם, והיה לו ניסה זוטה ללחם בארי ועדו. רגע נפתח סוגריים, שזה מאוד קשור לסיפור של דוד המלך, שהוא מספר לשאול, גם את הארי וגם את עדו, בעיקר עבדיך. איך זה קשור למלחמת דוד וגוליאת? הרי גוליאת יוצא כבר 40 יום במחרף ומגדף, וכל גיבורי ישראל רועדים ופוחדים. בא דוד המלך הנער, הוא אומר, אני גיבור, אני הצלחתי להניס את הארי ואת עדו, ואני גם יכול לגוליאת. מי שזוכר את הסיפור עם מלחמת גוליאת, אתה שם בעיה מורלית קודם כל. גוליאת עשה לוחמה פסיכולוגית נגד עם ישראל, במשך 40 יום הוא היה יוצא וגידף וחירף את אלוקי ישראל ואת עם ישראל, וכל פעם כשהיה יוצא כל הלוחמים שם היו ברעד, בפחד, וממש הם משותקים. לא יודעו איך הם יוצאים מהסיפור הזה. דוד המלך עם הכוחות המיוחדים שלו, גם מבחוץ, ורואה את הדמורליזציה, את האווירה הקשה שיש במחנה ישראל, ואומר להם, מי זה הגוליאת הזה, הערל הזה, מה אתם עושים איזה עניין? שום דבר, תפסיקו להתרגש, מה? קדוש ברוך הוא איתנו. מה, זה, כל הפוחדים, הוא רואה את זה יום אחרי יום. ואז הוא בא לשאול, אותו דבר, שאול אומר לו, מה, אתה נער, מה אתה מסוגל להילחם, כן, לעמוד עם אבנים מול טנק, מה? אז אומר לו, גם את הארי, גם את הדוב, יקם בך. בסדר, כל הכבוד היה לך, זה ניס רזותה, הצלחת לקבל כוח להילחם בארי והדוב, אבל זה לא הדבר החשוב. ומתברר שדוד המלך צדק, העובדה שהוא יקע גם את הארי, גם את הדוב, זה דבר שעמד לזכותו. עכשיו פה אני רוצה רגע לספר סיפור שאני עולה חלק מכם שמעו ממני. יש לי דוד, זאת אומרת, בעלה של דודה שלי, אבל דוד, לצורך העניין, קוראים לו פרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, והוא מומחה בתורת המשחקים. תורת המשחקים זה גם משחקי שחמט ודברים כאלה. תורת המשחקים זה אומר שאתה, כשאתה נמצא בהתמודדות, או במסע ומתן, או בכל דבר, תחשוב מה עובר בראשו שזה שמולך. לא תחשוב מה אתה רוצה לעשות ומה נכון לעשות לדעתך, אלא תיכנס לראש של זה שעומד מולך ותפעל. או למשל, פרופסור אומן, למרות שבמהות שלו הוא לא כזה איש ימני, הוא מאוד מאוד יצא נגד הסכמי אוסלו וכל הפינוי גוש קטיף וכו'. כלומר, שאנחנו חושבים במושגים שלנו, מושגים ערביים, שאנחנו נוותר, ואם אנחנו ניסוג נביא שלום, אבל צריכים להיכנס לראש של מי שעומד מולך, ראש של הפלסטינאים, של הערבים, ואצלם אתה מפגין חולשה. מה שלך נראה פעולה צילית ויפה וויתור למען השלום, אצלם זה מתפרש כחולשה, אז תחשוב בראש שלהם. עכשיו הוא מביא לעצמו ראייה מדבר שקרה לו באופן אישי, הוא חי הרבה שנים בארצות הברית, הוא פעם טייל שם באיזה פארק, יש שם בארצות הברית פארקים שמעין שמורות טבע, שמסתובבות שם חיות, כולל חיי טרף, בצורה חופשית, כל מי שנכנס לשם מקבל אזהרה. הם ישבו עם אחד, הוא ומשפחתו, לשרוד את ליבם שם בפארק, לא פחות אולי יותר מגיע דוב. דוב מפחיד, לא דוב אישי מילדים, מה אתה עושה? אז הוא אמר, באופן ככה אינסטינקטיבי, נעמדתי מולו, והפגנתי מולו כוח. כאילו, הראיתי לו, מי אתה? מה אתה בכלל, זה דוב מסכן? אני אדם, בואו נוסיף, אני נזר הבריאה, אני עם ישראל, יש לי כוחות, יש לי יכולות, יש לי שכל, והוא אומר שהדוב קלט את שפת הגוף של פרופסור רומן, פרופסור רומן הוא לא מרים משקלות, הוא לא זה, הדוב פשוט הלך נס לנפשו. אז אומר פרופסור רומן, זה בדיוק הסיפור של דוד המלך, זה הניסה זוטה של דוד המלך מול הארי והדוב, לא היה שם ניסה רבה, זה לא שדוד פתאום קיבל כוחות אל-טבעיים ונתן גרוף לארי בפרצוף וביטה לדוב והם ברחו, אלא היה לו כוחות נפש, היה לו אמירה, אני דוד, אני עם ישראל, אני שומר על הצון שלי, אתה ארי, אתה הדוב, אתם בריאות נחותות, אני נבראתי אחריכם מבריאת העולם, יש לי נשמה, יש לי שכל,
הרב,
יש לי
חלות אנושיות,
וככה הוא הצלח לקוטר. שמה? לא שמעתי?
בסדר גמור. בסדר גמור, לא.
אומר דוד המלך לשאול, תשמע, זה בדיוק אותו עניין. אני עמדתי מול הארי והדוב, אמרתי, אני פה בעל הבית, אני חזק, אני עם הקדוש ברוך הוא, מי אתה בכלל? אומר דוד לשאול, זה בדיוק מה שאני יכול לעשות עם גוליאת, הוא עשה את זה. הוא עלה במעלה הר מול גוליאת, ואמר לו, מי אתה ערל? ואז גוליאת אמר לו, מה אני כלב? כן, הוא שידון, אתה כלב, מי אתה גוליאת? אפס, אפס מאופס. אתה אדם רע, אתה אדם מושחת, אדם לא מוסרי, הקדוש ברוך הוא לא נותן לך שום סייעתא דשמיא. ועם העוצמה הזאת דוד עמד מול גוליאת, זרק עליו אבן והרג אותו. זו נקודה מאוד מאוד מרכזית שדוד המלך אומר לגוליאת, זה שאני הצלחתי לעקול את הארי ואת הדוב, זה בגלל העוצמה הפנימית שלי, זה לא יכולות, לא נסערה בה, זה לא יכולות גופניות משמעותיות, אלא זה עוצמה פנימית, גבורת רוח, שמניסה הארי, מניסה דוב, וזאת גם שניסה את גוליאת. מבחינה זו דוד המלך עשה ממש מהפך במחנה ישראל, אמר להם, תפסיקו לפחד, אנחנו גיבורים, אנחנו חזקים, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו נבוא מול גוליאת עם עוצמה פנימית, ולא תהיה שום בעיה. אם נהיה אקטואל עם סוף מה שאני שומע מדודי פרופסור אומן, אנחנו צריכים להפסיק לפחד מהערבים. אנחנו כל הזמן מתגוננים, בכיפת ברזל ודברים כאלה, אנחנו בשביל צריכים להגיד להם, תשמעו ערבים יקרים, זה לא עובר, די, נגמר. טיל אחד שאתם מעיזים לראות על סדרות, זה הסוף שלכם. לא משנה אם אנחנו נעשה או לא, מה נעשה, אבל לצאת באמירה. אנחנו לא יוצאים באמירות ברורות, לכן אמרתי שניסה יום העצמאות עדיין בתוקף, מאבק יום העצמאות, כשמו כן, העצמאות שלנו עדיין לא פתירה, אנחנו עדיין לא עצמאים לחלוטין, לא מלומות העולם, הצדק איתנו, האמת איתנו, אנחנו עם נבחר, אנחנו נציגי, אנחנו בני בכורי ישראל, יש שמתפקד בעולם, אנחנו אנשים טובים, ערכיים, מוסריים, ואל תעזו להתקרב אלינו. זהו, וזה אתה פותר את כל הבעיה. מי שפה כבר זכה להיות אבא לילדים, או לחנך, או לעבוד עם קבוצות של ילדים, מפקדים וכו', אם אתה בא ומפגין סמכות, אתה לא צריך לא להניש, ולא לצעוק, ולא להתעצבן. אתה פשוט אומר, אבא אמר, שלא מפרים באמצע הקידוש. אתה אפילו צריך להגיד את זה. אתה עושה כזה קידוש עוצמתי, סמכותי, נעים, לא חלילה מעיק ומאיים. הקידוש של אבא הוא כזה קידוש של שום ילד, לא מייז להפריע. אם ילד מפריע באמצע הקידוש של אבא, ניתן דוגמה, כנראה שהקידוש של אבא הוא רפוי, הוא חלש, הוא לא עוצמתי. זהו, פה הכל מתחיל ונגמר. לא צריך להגיע... כל שנותיי בצבא, והייתי המון המון שנים במילואים, פגשתי מפקדים מדרג מחת ומטה, הייתי בקשר למחתים, אני ראיתי את אחד משמעית, שבא מפקד, יכול להיות מק, יכול להיות אלוף משנה, והוא משמעותי, הוא אישיות, הוא אמיתי, הוא ערכי, הוא לא צריך להתחיל לרדת לרמות של עונשים, ואף אחד לא מייז למיר דעתו. יש רבנים גדולים, או לכל אחד מאיתנו היו מורים ביסודי ובתיכון, שעצם השיעוץ שלהם מקרינה, הקשבה, רצון לקבל, ולא צריכים להתחיל להגיד, שמוע, אתם חמים לקבל את דבריי, ולמה, פשוט הדיקרים דברי אמת. זה העניין של דוד המלך, שהוא מדבר עם שאול, לזה שגם את הארי, גם את הדוב, עניין הגמרא, בעל הצאן, אומר לה, רואה, נכון שיש סיכוי שלא אתה מצליח להתמודד עם הארי והדוב, אבל אולי היה לך ניס הזאת, כי כל אחד מאיתנו יודע, כמו אותו פרופסור אומן, כשהוא נקרא לסיטואציה לא נעימה שיש מולו זאב והארי, יש לו אפשרות אחת, זה לעמוד איתן על דעתו, הוא יכול לעשות את זה, וזה יכול להציל. לא תמיד זה מצליח, נכון, אבל אם היית שם, יכול להיות שהיית מצליח. טוב, אלה דברי הגמרא, ענייני דוד המלך. אנחנו עכשיו, כמו שכתבתי בדף, נסתכל בתוספות מטיב רב ששת, בתוספות אחד לפני הסוף. מביא שם תוספות תמה, תמה תמיד זאת קושיה חזקה. כן, רואה שהדרו, אמרי לפריך ממתניתין, יש לנו משנה דה הפועלים, נתנה, הארי והדוב, הרי זה אונס. כן, יש שם דיון על אנשים שלקחו שוב צון, ובא הארי והדוב והיכה את הצון, הם היו שם, לא כמו בסיטואציה אצלנו, זה נחשב אונס. והמי? לפי דברי גמרתנו, נעימה, היא לא נלחם בהם, אבל מכם וגם את הארי. כן, אדם שמר על הצון שלו, הגיע הארי והדוב, ולכן התרפו את הצון. פתור, מה אתה גמר אונס? מה אתה רוצה מהר? הוא היה שם, לא יכול לעשות כלום. שואל את הספד, הרי פה בגמר לימדו אותנו שרואה צריך להילחם בארי ודוב. אז מה זה אונס? למה הוא פתור? איפה הניסה הזאת? שהגמרה פה אומרת. נתרץ לא עושה, יש למה. דעתה, תשימו לב למילים, כיוון שהיה שם ולא בא לו רוח גבורה, אין יכול לומר דבר מקיים בי. כלום, מה אתה עושה את רגע? בואו נשים לב. שם בגמרה בדף צד ג' באותה מסכת במציע, הרוי היה שם, והוא חטף פחד, זה נורמלי, בסדר, אין טענות, מול הארי והדוב, לא בא לו רוח גבורה, אז הבעלים לא יכול לבוא לה מטענות. אז זה לא יכול, האם מקיים בי, בזכותי, איזה נס. אבל אומר אותו שתחה, אצלנו מדף קופה, בא מציע שהרוי לא היה שם, כן? שלא היה שם, דילמה, שמה, אי הווה אתם, אם הרוי היה ניצב במקום, היה בו רוח וגבורה, כנסת לעשות חשובה פה, ודעת, נוסיף את המילה ודעת, להילחם, ואהבה מקיים גם את הרים וגם את הדוב, יקרב דרך. אמרת לעשות חילוק מעניין, אם אתה נמצא בסיטואציה ולא בא לך רוח גמורה, אין טענות. אבל אם אתה לא נמצא, אני יכול להגיד לך דילמה, אולי, אם היית שם, היה לך רוח, תשימו לב למילים, גבורה ודעת להילחם. בגמרא דיברנו על רוח גבורה, על ניסא זוטא, תוספות נוסיף מילה דעת. הפך אמנם לא גורס אותה, אבל יש פה מילה דעת. ותוספות מלמד אותנו שיכול להיות שאתה נמצא בסיטואציות, ואז בא לך גבורה ודעת להילחם. עכשיו אני רוצה קצת לעמוד על המילה דעת, וזה קשור לעניין יום העצמאות וגם לפשט הגמרא. מה קשור דעת ללחם בארי ודוב? אז אמרנו, ללחם בארי ודוב, צריך ניסרה בה, אין לי. אני לא רבי חנן מנדוסה. ניסה זוטה, זה רוח גבורה. לעמוד מול הדוב, להגיד לו, מי אתה, עוף מפה. אבל מה שייך דעת? מה, אם אדם למד תורה, ואדם יש לו דעת אלוקית, אז הוא יוכל להילחם, אז הוא יוכל להניס את הדוב? אני מבין שיש תשובה, אני כמובן אשמח.
אולי היה יכול לעשות איזושהי תחבולה, אמנם להילחם פנים מול פנים, כמו שהרב אמר, לתת האגרוף בפנים של הארי, הוא לא יכל, אבל לעשות איזו תחבולה, להבריח אותו, לעשות איזה משהו, היה לו איזה דעת, לעשות איזה מהלך שיבריח את הארי או יביא אליו את הצון חזרה. זה יותר עניין של דעת.
אולי גם לחלק, חצי וחצי, במקום שהכל ילך.
לא שמעתי.
אני אומר, אולי גם אפשר יכול
להיות להציג.
נכון, אני מתחילה.
כן, בסדר. נקודה, אני אגיד דברים שאמר הרב טאו, אפשר לדון על זה, אבל זה לא הנושא כרגע. יש גמרא שאומרת, בדיוק בנושא של בעלי חיים, שאם בעלי החיים, לא זוכר כרגע את הציטוט המלא, זה גמרא בברכות, שאם בעלי החיים רואים את האדם בו נדמה להם כבעל חי, הם פוגעים בו. אם יש זוכר את הציטוט, אני אשמח. אבל אם הוא נראה להם כאדם, הם לא פוגעים בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא את האדם ביום השישי, נתן לו נשמה, וציווה עליו להיות אדון הבריאה, לרדות בכל היקום. אנחנו שולטים בכל העולם, בצומח, בחי, בפגעי הטבע, אנחנו שם מתמודדים עם הקורונה, בדיוק זה העניין. זה המצב הנורמלי, יש פירמידה בעולם, בתוך היקום אדם הוא נזר הבריאה, אדם אמור להשתלט על הכל. נגד הרוע, נגד מצב שטורפים בעלי חיים, ידועים דברי הכוזרי, שלעומת הרמב"ם שחולק, שנבואת אחרית הימים, לא יישא גוי גול חרב, וגר זאב עם כבש, אז רמב"ם אומר זה משל, וכל זה אומר לא, 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 זה כפשוטו. למה זאבים טורפים כבשים? למה בכלל בעלי חיים טורפים בני אדם? איזה מדבר זה? הרי אדם עולה זר הבריאה. יש ברוך הוא ברא את העולם, יש לה באדם איזה ייעוד. מה פתאום שהארי יטרוף אותו? אז הגמרא אומרת, ברגע שבעלי החיים מסתכלים עליך, עכשיו אני חוזר לסיפור עם פרופסור רומן, ואין לך את העוצמה האנושית, הפנימית, עכשיו לא דבר על גבורה ותחבולה, אלא גם על דעת. אין לך את הנשמה, אז אתה חלילה מותר אדם מן הבמה עין, ואז במשחק, בכוח, בין האריות לבין בני אדם, ראש האריות מנצחים. הצד שלנו, היתרון שלנו זה הדעת. וברגע שיש לנו דעת, גם תחבולות כמו שאתם אומרים, ברגע שיש לנו דעת, ברגע שהנשמה שלנו היא דומיננטית, בעלי חיים מרגישים את זה. כמובן, כמובן, הקדוש ברוך הוא נותן צייד לדשמיה למי שיש לו דעת, למי שיש לו נשמה, למי שיש לו תורה, חוכמה, אידיאלי, מוסר, אבל היקום מרגיש את זה. רב טאו, שברוך השם החלים מהקורונה, היה חולה בקורונה והיה לו קורונה הרבה זמן לחשוב על העניין, הוא דיבר על זה שהקורונה בעצם זה נגיף שבא ממערכת בעלי חיים, היה תוקף בעלי חיים, הוא גם הגיע ממערכת החיים. והוא פגע בבני אדם, עכשיו הנגיף הזה היה, הוא לא נוצר לפני חודשיים, הוא עבר מלפגוע בבעלי חיים, לפגוע בבני אדם. אומר הרב טאו, כנראה שמשהו בבן אדם שבנו בעולם, משתבש. אנחנו כנראה לא ברור בדיוק ההבדל בין אדם לבהמה, הוא נכנס לנושא של הפוסט-מודרניזם, זה לא הזמן להיכנס לזה, אבל אין ספק שאם יש מציאות בעולם שווירוס פוגע בצורה כל כך קשה באנושות, אז חסר לנו רוח ודת. גבורה יש, כל מערכת הרפואה נלחמת, אבל אם באמת העולם היה עומד בפירמידה הנכונה, אין שום סיבה בעולם שווירוס יפגע בבני אדם. זו התפיסה האמונית שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, לא כדי שווירוסים יפגעו בבני אדם, הוא ברא עולם כדי שהאדם יעשה את תפקידו, את שליחותו. צערנו נפגעו מהווירוס אנשים שלא הצליחו לקיים את יורדם משליחותם בעולם, יש להם הרבה מה לתרום לעולם, בכל העולם כולו, משהו פה לא תקין. אז לכן, הגרסה פה של תוספות, רוח, גבורה ודעת, לפי מה שאני מבין מדברי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, זה גם היכולת להילחם בארי ולשדר לו, אני פה חזק, זה גם תחבולות, כמו שאמרתם. נשמע קטוע. תכתבו, אם אני אשמע קטוע, אז אני אחשוב על משהו. טוב, אני אתקרב קצת. אני אומר שהיכולת שלנו להתמודד מול נזקי בעלי חיים, שאני מרחיב את זה, לא רק לרועה שנמצא מול הצון, אלא היכולת שלנו להילחם בכל פגעי העולם, כולל פגעי מזג האוויר, שזה פחות תלוי באיך מתייחסים אלינו, זה הדעת. ברגע שאנחנו נהיה ברי דעת, לא יהיה אסונות טבע, לא יהיה יחידות אדמה, דברים אלה הם בעצם מיותרים, זה נוצר בגלל הירידה של העולם. כמו שאמרתי שגם הכוזרי כותב, שבעלי החיים בינם לבין אתם עובדים לא נכון בגללנו. ברגע שיש דעת, ברגע שיש נשמה תורה, הדברים מסתדרים. יש דברים מאוד מאוד חשובים שכותב רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים שער ג' על הנושא של אין עוד מלבדו. אנחנו אומרים בתורה, פרשת דברים, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הוא, למרות שהוא אבי אבות ההתנגדות לחסידות, או תלמידו של הגאון מווילנה, הוא אומר שזאת סגולה. אין עוד מלבדו, זאת סגולה. סגולה להינצל. עכשיו, זה לא איזה סגולה, זה קמיע שאתה הולך איתו בכיס ומסתובב, אלא אומר דברים מאוד פשוטים. אם אין עוד מלבדו, וזה תלוי בנו, אם באמת הקדוש ברוך הוא מולך על העולם, אז אין עוד מלבדו. מה זה הקורונה? זה כביכול, יש עוד מלבדו. כביכול, מישהו פה נכנס ודחק את רגלי השכינה, דחק את רגלי היכולת של האדם להתנהל בצורה נכונה. מה זה חטאים? זה חלילה, יש עוד מלבדו. כן עוד מלבדו, מה פתאום חטאים? מה זה אנחנו היום ביום הזיכרון? מה זה החילול השם הזה שאוהבי ישראל, אנשים רעים, פוגעים בחיילי צהל? אם אין עוד מלבדו, זה לא קורה. למה זה קרה? כי אנחנו עוד לא מספיק מילינו את החלל, את היקום, בישות האלוקית. ישות האלוקית היא מונעת את כל הצרות האפשריות. וברגע שיש חיסרון בהופעת השם בעולם, אז יש מלחמות ויש צרות. בסדר, לא עד השם זה יקרה בגאולה השלמה, אבל אנחנו צריכים להאמין שזה מה שעומד כרגע מולנו, זה רוח, גבורה ודעת. גם רוח, גבורה להיות מה שאנחנו, וגם הרבה הרבה דעת אלוקית. אני רוצה ברשותכם לעבור לדף הבא, מי שאחראי פה על המקורות, דברים שכותב הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. יש מאמר בנתיבות ישראל, פעם אנחנו למדנו את זה בישיבה, שנקרא לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו, וכמו שאמרתי, הרב צבי יהודה פה נכנס לסוגיה של מה קרה ב-ABR. וזה כמובן קשור לגמרא שראינו קודם, כי זה המקור שהוא מביא. כדי לא להאריך, אני רוצה ברשותכם לעבור לפסקה של היום הדקה גרים, פסקה השלישית. רואים? מישהו יכול להצביע? אומץ הגבורה, עוז הרוח. בסדר? היום הדקה גרים. הביטוי היום הדקה גרים זה גמרא מסכת שבת, שדברת על מתן תורה. כשרב יוסף קורא ליום מתן תורה, יום הדקה גרים, כלומר, היום גורם. אנחנו יודעים בחסידות, בעיקר זה מופיע, שלכל יום יש את ההערה המיוחדת שלו, ושבועות זה יום של מתן תורה, אומר הרב ציודה, הרב ציודה, "הי ביאר", זה יום שגורם. משהו קיים, יש משהו מיוחד ביום הזה. דבר שכדאי לשים לב אליו, השנה אנחנו זוכים, זה לא קורה הרבה, לחגוג את יום עצמאות בהי ביאר. ברוב השנים, יום עצמאות חל בצורה כזאת שיום הזיכרון ויום עצמאות עלולים לפגוע בקדושת השבת, אם זה ביום שישי, אם זה בשבת, אם זה ביום ראשון, אפילו שני, שעד יש בעיה עם יום הזיכרון. הפעם היחידה שאנחנו חוגים את יום עצמאות בהי ביאר, זה כמו השנה, שיום עצמאות חל ביום רביעי. שאר ימי השבוע או שהוא לא יכול לחול, או שמתנגש עם שבת. אז באמת, השנה שלנו זכות לומר הלל, בהיום הדקה גרים. שמה קרה ביום הזה אני קורא. אומץ הגבורה, בועז הרוח הזה של אנשי ציבוריותינו, כן, אנשי הציבור שלנו, כן, אומץ הגבורה, גברה מסכת במצא, דף קופה, גבורה, בועז הרוח, אשר נתכנסו ביום ה' ביאר, בבית המזכירות המוזיאון בתל אביב, והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו, כי קמה מדינת ישראל. אומץ גבורה, מי שקצת למד היסטוריה וזוכר, הסיפור הזה של הקמת המדינה, זה היה דבר מאוד מאוד לא הגיוני, מאוד לא ריאלי, הבריטים ממש עזבו את הארץ בימים האלה, היינו פה יישוב יהודי עם אלפים בודדים של לוחמים, עם עשרות אלפי צבאות ערב מכל הכיוונים שרצו להשמיד, להרוג ולאבד, אנחנו מדברים על 3 שנים סך הכל, אחרי השואה שכמעט חיסלה צערנו שליש, הרגה שליש מעם ישראל, ובמצב הזה, קיבוץ גלויות, בקושי אנשים בו הבינו צפת ראיו, עמד בן גוריון והכריז, קמה מדינת ישראל. אומר הרב ציודה, זה אומץ אדיר, זו עוז רוח שאי אפשר להבין אותו. כמו מי שאמר שאם זה קורה היום, לא עלינו את האומץ הגבוה, לכן אמרתי שאנחנו עדיין במאבק על העצמאות שלנו. אנחנו אומרים בתפילה, בברכת המזון, שהקדוש ברוך הוא יוליך אותנו קוממיות לארצנו, ויש הרבה שמוסיפים בארצנו. קוממיות בארצנו, כי אנחנו צריכים להתחזק באותה רוח עוז גבורה, אומץ רוח, רוח גבורה ודעת, כמו שמעתי, דעת, נשמה, הבנה מי אנחנו ומה אנחנו. כן, אפשר לקרוא את הפסקה, ואלה, הכוונה, בן גוריון, כן, אנשי מועצת העם הכריזו, לכל מרחבי העולם, כי קמה מדינת ישראל, ואלה אומות העולם, סברו וקיבלו ברצון ובחיוב, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים. גם נס, אומות העולם שהיום, אני מעריך שחלקם הגדול, בטח אירופה, מצטערים על זה, הכירו, סדרו יחסים, דיפלומטיים וכו'. כמו שאתם יודעים, הנצרות, יש לה עדיין, אז הייתה לה בעיה מאוד מאוד קשה עם הקמת מדינת ישראל, נצרות זה אירופה, אמריקה, קצת רוסיה, הרי כל התפיסה שלהם אומרת שבעקבות חורבן בית שני, סוף בית שני, עם ישראל כבר לא עם הנבחר, אין ברית ישנה, יש עכשיו ברית חדשה, במשך כמעט 2,000 שנות גלות, הם אמרו, אתם רואים, עם ישראל בגלות, עם ישראל סובל, ופתאום עם ישראל קם, ועם ישראל חזק, ועם ישראל מכריז על הקמת המדינה, ואומת העולם מכירים בזה. אומר הרב ציודה, המשך לקרוא, אחד, אוקיי, אותו אומץ הגבורה, עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו קדושנו לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם הטהורות, הקדושת השם וארצו ועמו ותורתו. APR היה אומץ רוח גבורה של נקרא זה אנשי הפוליטיקה, המדינאים, סביב ABR, כל פלגותיהם, פלמח, אצל, הגנה, לחי, הייתה, מי שקורא קצת סיפורים, שווה לקרוא סיפורים, רוח גבורה נשגבה של הגיבורים, אומר הרב ציודה, זה אותו דבר. הנס הזה שאתה אומר, וואלה, איזה גיבורים, מלחמת השחרור, מעטים נגד רבים, איך העיזו עם כלום וכלום, להילחם בצבאות ערב המחומשים. זו אותו הרוח גבורה של אותו בן גוריון, אותה מועצת העם, שבאה והכריזה. כלומר, זה לא פוליטיקאים עסקו בהכרזת המדינה, והחיילים הגיבורים נלחמו, זה אותו עניין, רוח גבורה. כמו שאמרתי, זה עם ישראל, כמה שנים אחרי השואה, קיבוץ גלויות, אנשים שהיום בגלות מוקים ונרדפים וכפופים לאומות העולם, אנשים ממש הגיעו, יש לוחמים בצהל וגם חלק מאנשי מועצת עם שהכריזה למדינה, זה עתה הגיעו מהגלות, שאנחנו קוראים מנטליות של אנשי גלות, ופתאום איזה רוח גבורה בלתי נתפסת, ממש רוח גבורה ניסה זוטה, מה שהגמרא בדבר מציע, גרמה א' ללוחמים להילחם, ב' לבוא שם בתל אביב ולהתכנס ולהכריז כי קמה מדינת ישראל. פעם שמעתי אחד מחותמי מגילת העצמאות, שפעתי את זה פעם בישיבה, קוראים לו דוקטור הרב, דוקטור זרח ורפטיג, הוציא גם ספרים על השס, הוא אמר שלבן גורן לא היה רוב במועצת העם להכריז על המדינה, כי הרבה אנשים אמרו לו, מה פתאום, מה עכשיו, אתה, זה מסוכן, איך נצליח וזה, ואז הוא קרא לו לזרח ורפטיג, זצ"ל, ולרב מימון זצ"ל, שהם היו שני אנשים דתיים שהיו בתוך מועצת העם, ביקש לנו לבוא לישיבה כדי לחתום על מגילת העצמאות, כי לא היה לו רוב. זאת אומרת, זה באמת היה לא פשוט, לא יודע מי מאיתנו היה לוקח את הסיכון הזה, להכריז על מדינה, אנחנו גם יודעים שבעקבות הכרזת המדינה, פרצה מלחמת השחרור, התחזקה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל לוחם שישי, שיצא מלחמת השחרור, לא חזר. תחשבו, בכל כיתה של חיר, שניים לא חוזרים. זה דבר שלא נתפס, וכמו שאמרתי, לא יודע כמה יש לנו היום את הכוחות לדברים האלה. וזה ממש רוח, אומץ, גבורה, עוז רוח ודעת שגרם לזה. עכשיו, מאיפה זה בא? אני משיך את הפסקה הבאה. אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה, ואותרו בתפארה, אוכלים כל בוקר, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, מפה זה בא. אני משיך את הפסקה הבאה, כי אנחנו צריכים לסיים. על דברי הגמרא והמציאה דף כופב, כי הצלת רואה את עצמו מן הזאב ומן הארי חשבי בתור נס, כמו שמענו ניסה זוטה, כמו גם מה שנאמר בדוד, שקי תעריב את הדוב להצלת שלנו, מבאר בתוספות שם, כי זה ברוח הגבורה והדעת להילחם. מודגש המילה רוח. כלומר, זה כוחות רוחניים. דוד לא היה גיבור, יכול להיות שהיה לו תחבולות, הייתה לו רוח, שבא אליו במצב הזה. דוד זכה, שבא אליו, זה הטענה כלפי הרואה. מבואר, אומר הרב צדוק, כי רוח הגבורה והדעת, המתגלה באדם, להתגבר, אני מדגש משפט, על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו, הוא נס, מופע ממרומים, בכוח הדחיפה הרוחנית העניינית והפנימית. אדם מסוגל, כשאומרים פה נס, זה לא ניסה רבה, זה לא עיזים שמרימים דומים בקרניים, זה נס כמו שאמרנו שכמובן בא מלמעלה מתוך עוזר ישראל בגבורה, אבל זה נס התגבר על כוחות המשחיתים מתנגדים לקיומו, זה קורונה, זה יצר הרע, זה שונא ישראל, זה כל דבר, כשיש לאנושות רוח גבורה ודעת, אז יש את עשייה דשמה מלמעלה, בכוח הדחיפה הרוחנית העליונה, עושה את ההתארות, את המצות, את תנופת ההצלה והתקומה. נסכם לסיום, הנס הגדול שאנחנו רואים בהקמת המדינה, זה רוח הגבורה והדעת. שם ישראל ברוך השם, התעורר, התנערים מאפר קומי. עוד משפט שאני חשוב לי להגיד, כשאנחנו אומרים את לך דודי, של רבי שלמה מולכו בליל שבת, זה הכרזת המדינה. זה נכתב בתקופת הארי והבית יוסף, שהיה גל עלייה הראשון בעצם, לפני תלמיד הגר"א, לפני הבעל שם טוב, בטח לפני הרצל, שבקרות המגיד, סיפור שני הבית יוסף, שקרא להם לעלות לארץ, ואומרים שם, התנערים מאפר קומי, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עליך נגלה. וזה בדיוק העניין, רוח הגבורה והדעת, אנחנו עולים לארץ, אנחנו מקימים כאן מדינה, מקימים כאן ממשלה, מול כל המשחיתים, כי זה אנחנו, זה עם ישראל, זה הדעת, וזה הכוח, שוב, אני אומר זה נס, כי זה לא בא לבד, אבל זה עבודה שלנו, שיש לנו דחיפה מעוזר ישראל בגבורה, לעמוד איתן מול כל המשחיתים המתנגדים לקיומנו, מאויבי ישראל, מחששות פנימיים, כן להקים את המדינה או לא, מול הרעיות, מול דובים, מול נגיפים, מכל דבר, רוח הגבורה והדעת, כמובן עם ההשתדלות המעשית וכו', אבל זה מה שמחולל את התהליך. וזה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הנס, ממש ממש נס, טיפה תקרו היסטוריה, לחשוב באיזה מצב עם ישראל היה היום לפני 72 שנה, זה לא יומן, שיהיו פה אנשים שקמו באומץ, בגבורה, ואמרו, יש כאן מדינה, אנחנו נלחם, אנחנו יכולים לאויבים הקשים שלנו, זה פשוט נס, וכמו שאמרתי, צריך להודות על זה ולהמשיך אותו. כי הרוח הגבורה והדעת צריכה להיות כוח מוביל אצל כל אחד מאיתנו ואצל העם שלנו, זה מה שיקדם אותנו. רוח, גבורה ודעת, להתגבר על כל הכוחות המשחיתים המתנגדים לקיומנו. אז בעזרת השם, הערב ומחר נודה לקדוש ברוך הוא על הרוח הגבורה והדעת שהערה עלינו ממרומים, זה קרה בדיוק ב-ABR, היום הדקה גרעין, וזה אנחנו אומרים נס, כי אנחנו אומרים על אלה לנס, שהייתה לעם ישראל רוח וגבורה ודעת, ועם אלה יכל להילחם, עם אלה יכל להקים מדינה, עם אלה כל אומות העולם הכירו בנו, ועל זה אנחנו נלאים על אל בודיה ותודה לקדוש ברוך הוא. יישר כוח לשומעים, מי שרוצה להעיר משהו. יישר
כוח, הרב נוח. היה מעניין.
יישר כוח לכם.
יישר כוח. אז זה ברור.
תודה רבה לכבוד הרב.
זה כבר רוח. למעוניינים, שיעור של הרב ישראל ויצמן ב-12, וב-5 שיעור של הרב בנייה. גם באותו קישור בזום. ברוכים תהיו.